שלום וברכה, אנחנו ממשיכים שיעור שלנו על פוסט-מודרניזם, וראינו שהרעיון המרכזי של פוסט-מודרניזם זה שאין אמת, וכיוון שאין אמת, אז כל אחד והאמת שלו, ואין לאף אחד בעלות על האמת, וכיוון שזה כך, אז אפשר גם להרוס כל מה שהאמת מייצגת, כאילו האמת הרגילה, הפשוטה. כמו שאנחנו רואים שאת העולם הקלאסי, הידוע, ברור, צריך להרוס אותו. ואז, כמו שראינו שמרסל דושן מצייר למונה ליזה פה את השפם ואת הזקן ומזלזלים בכל התרבות הקדומה ומכל הנורמות, כל מה שהיה, הכל לא שווה כלום. רוצים בעצם, כמו שהרב קוק הסביר, רוצים להרוס את העולם, כי העולם הוא לא מספיק טוב. אז יש הימנון כזה באינטרנציונל סוציאליסטי שנקרא, שאומר, אנחנו את כל העולם נהרוס עד היסוד ואחר כך נבנה עולם אחר במקומו. אז הביטוי, האמירה הזאת, שנהרוס את העולם עד היסוד, זה הרעיון המרכזי של נשמות הטוב, שהם באים ופשוט יכולים, יש להם מגמה כזאת, לפרק את המציאות. לפרק מציאות, כמו שהזכרנו, הרעיון של דקונסטרוקציביזם, זאת אומרת, של ז'אק דרידה. נפרק את כל העולם ולא נשאיר אבן על אבן. והנה, לפני כ-130 שנה, כותב פיודור דוסטויבסקי, יימח שמו, הוא גאון אדיר בספרות, ואחד מהסופרים הכי גדולים במין האנושי שהיה אי פעם, ויחד עם זה הוא רשע גמור, גם בחיים הפרטיים שלו, וגם הוא היה אנטישמי, היה שונא יהודים, ולכן אני אומר מה שמו. אבל כותב דוסטויבסקי, אחד הרומנים המאוד מאוד גדולים שלו, מאוד עמוקים שלו, שהוא התחיל, כאילו, מזרבלי, כאילו, לא של ויקטור גוגו, אלא של דוסטויבסקי, ושל עלובי החיים, כאילו, אם אפשר לקרוא לזה ככה. גם אצלו יש כזה רומן, וגם את חטא ועונשו, אחים קרמזוב, את אידיוט, והנה הרומן הבא שלו, הוא נקרא השדים. הוא כותב על עיירה ברוסיה, שחיים, יש שם, כמו בכל מקום, יש מעמדות, ויש שם אצולה, ואנשי אצולה הם אנשים כמו, היה אז, באותה תקופה, לפני 130 שנה, הייתה מודה כזאת, לדבר על חופש, שוויון, דמוקרטיה, בעקבות המהפכה הצרפתית, אז זה הלך והתגבר בכל העולם, ומדברים הרבה על הרעיונות של פירוק הממשלה, פירוק החברה, כי הם כולם מושתתים על חוסר צדק, על ניצול זולת, ולא דמוקרטיה, שם יש צריך, ומדברים הרבה ככה רעיונות סוציאליסטיות, כאלה ופרה-קומוניסטיות, מדברים, וכמה שאתה יותר קורא את הספר, אתה פתאום מתחיל לקלוט שהקבוצה הזאת שמדברת הרבה על אהבת הזולת וחופש ושוויון ודמוקרטיה, הם בעצם מה שרוצים זה פשוט להשמיד את העולם. כל עניינם זה לפרק חברה ולפרק הכל כאידיאל. לא בשביל לבנות חברה יותר טובה. לא בשביל לעשות את המדינה יותר מפותחת ויותר בנויה על צדק ויושר. לא. העניין שלהם זה ללחם באלוהים. יש שם אחת קירילוב, דמות שהוא אומר, מעין ביטוי כזה, ביטוי ארגום חופשי, הוא אומר לאלוהים, הוא אומר, אני ארוס לך את העולם היפה שבנית. אנחנו נארוס. כי כמו שאתה אל בזה שאתה בראת את העולם ועשית אותו הכל מסודר, אנחנו נהיה אל כזה ש, או, שמפרקים כל היסודות של חברה, כל המין האנושי, נהרוס הכל. הרס, זאת המטרה. ודוסטויבסקי קורא להם בשם שדים. הוא מזהה של כל הסטברוגין יש שם פיוטר ורחנובצקי ועוד כל הדמויות הללו, הם בעצם שדים. הם נראים רק כמו אוהבי שלום ואוהבי אדם ומשתמשים בריטוריקה הפלורליסטית וטובה ונחמדים, והם מדברים מאוד מאוד יפה, דיבורים שלהם כאלה רומנטיים, כאלה זה, אבל כל עניינם זה פשוט הרס. בדיוק כמו שקראנו שם אצל רב קוק. נשמות התוהו. הרס, זאת המטרה. תסתכלו במקור 3, אומר הרב בהמשך, באותו מאמר. וסער מתחולל, הולך וזואף. פרצים אחר פרצים יפרצו. חוצפה מחוצפה תגדל. מעין קורת רוח בכל האוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצם, מפני שאיננו ממלא את כל המשאלות כולם, מפני שאיננו מסלק את כל המסקנות מעל מסכות מעל כל פני הלוט, שאיננו מגלה את כל הרזים ואיננו משביע את כל מסביע את כל המאוויים. זה בעצם הרעיון של נשמות כאלה. אתם בטח אומרים, טוב, בסדר, אבל איפה אתה רואה כאלה נשמות? זה לא באמת, אפשר, הם חיים בינינו? לעניות דעתי, כן. יש נשמות טוב שהם חיים בינינו, והם פועלים בכיוון הזה. אולי הדוגמה לזה, הייתי אומר ככה, יש בין הנשמות הללו, יש אנשים נאיבים ויש ציניים. אנשים נאיבים רוצים גם לפרק את המציאות הקיימת, את החברה כפי שהיא, אבל הם טעות שלהם שהם פשוט שבועים בקונצפציות שהם בעצמם המציאו אותם ומאמינים בקונצפציות שלהם. כמו האמריקאים. אני חושב שהאמריקאים הם כל כך מאמינים בדת הדמוקרטיה, שהם חשבו שזה דבר טוב שצריך להביא את זה גם למזרח התיכון. ובמחד, דוגמה חזקה לזה, זה היה יחס שלהם לאיראן. לפני 35 שנה, לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל מבוגרים ודאי זוכרים, שלפני 35 שנה, איראן הייתה מדינה מוסלמית הכי פרו-מערבית שהייתה קיימת. היה שע, נכון, שהוא היה פשוט חבר אישי של הרבה אנשים בעולם המערבי. מאוד בעד כיוון של ללכת בכיוון הדמוקרטיה ואמריקה וכל שאר העולם המוסלמי הלכו בכיוון של רוסיה. והיו קונים נשק מרוסיה ונתמכים ברוסיה, הכל זה היה. אבל איראן לא. והם מאוד סמכו על אמריקה. ומי שבעצם הפיל את שח, זה היו CIA, אמריקאים. הם הפילו אותו כי קיבלו הוראה של נשיא של אמריקה דאז, קרטר, ועוד היה שם, זה לא רק הוא, זה כל המחלקה של מזרח התיכון. הם קיבלו הוראה שצריך לתת לרוב העם להחליט, ורוב העם היה שם מוסלמי, ורוב העם רצה שלטון של אייתולות, ובאמת, אייתולה חומייני, יש מישהו שלא שמע השם הזה, אייתולה חומייני, זה מעניין אותי, כי אני שואל את השאלה הזאת, בגלל, פתאום יש אנשים שכבר מתחילים לשכוח מי זה. זה המפלצת הזאת, האסלאמית, שהביאה את כל הזוועות עולם, והשמידה שם כל סממנים של חילונות ושל דמוקרטיה ושל כל סממן מערבי, והפכה את איראן למדינה קיצונית, אסלאמית, זה היה אייתולה חומייני. והשח, יש לי מישהו שהוא היה מעין, כאילו חבר שלו, לא חבר אישי, אבל אני מכיר, פרופסור מישראלי, יהודי. הוא היה מומחה למזרח, לאיראן, ונפגש עם שח, ודיברו כמה, כאילו אדם משכמו ומעלה. והאמריקאים פשוט הפילו אותו. למה? כי זה לא היה דמוקרטי, זה לא היה לפי רצון רוב העם. אז למה הם עשו את זה? אני לא חושב שהם היו בגלל הכיוון של דקונסטרוקציה, אלא זה היה קונצפציה, הם אמינו בזה. אז כאלה, אני קורא להם מין אנשים כאלה של השמאל הנאיבי, שהם מאוד מאוד כאלה, שהם לא מתבלבלים מעובדות, כן? הם מאמינים בדרך שלהם ורוצים לעשות טוב. זה כאלה חמודים, הם אומרים שצריך לתת סיכוי לשלום. אנחנו רוצים לתת סיכוי לשלום. זה הנשמות התוהו הנאיביים. אבל יש כאלה שהם ציניים. שכל עניינם זה הרס. פשוט הרס. כמו השדים הללו של דוסטויבסקי. שהם באופן ציני מבינים שהם רוצים להרוס ויהי מה. לא משנה. ויהי מה. ואז אין שום אמת. אין משהו שאתה יכול להגיד, זה בסדר, זה לא בסדר, כי כל אחד והאמת שלו. אני זוכר שדבר הזה היה מאוד חזק, כשהתחיל לדבר על זה שיש נרטיב פלסטיני. נרטיב פלסטיני זאת אומרת שיש נרטיב ישראלי, זאת אומרת, הכל תלוי בפרשנות. אתה מפרש שהארץ הזאת שלך וזאת הדרך הנכונה וכל זה. זו גישה שלך. זו קונצפציה שלך, רק הסתכלות שלך. אבל מי אמר שאתה צודק ופלסטינאים לא? כל אחד והאמת שלו. אז למה אתה קורא להם מחבלים? באמת לא. מה הם? לוחמי חופש. כמו שאתה לא קורא לצ'י גיוורה או פידל קסטרו, אתה לא קראת להם מחבלים, אז גם זה לא מחבלים. הם לוחמי חירות. אז למה אתה שם אותו בכלא, כבוד השופט? אם אתה כזה פוסט-מודרניסטי, ואתה אומר שכל אחד והאמת שלו, למה אתה שם אותו בכלא? כי הנרטיב שלי הוא יותר חזק. אבל אם נרטיב שלו ינצח, אז הוא ישים אותי בכלא. לכן אני צריך להיות גם כלפי אויב, אדם מאוד רך ועדין ומתחשב. אני לא רוצה שהוא יפצט אותי עוד פעם באוטובוס, אז אני אשים אותו בכלא, אבל זה לא בגלל שאני צודק והוא טועה. לא בגלל זה, אלא בגלל שכל אחד באמת שלו. פשוט אני יותר חזק כעת, ואז אני אשים אותו בכלא שלא יפוצץ אותי שוב. אבל באמת צריך להיות סלחן כלפי אויב. להתחשב בו, להבין אותו. נראה לכם הזוי, נכון? אני אספר לכם, כן, היום את הגישה הזאת היא גישה מרכזית בצהל. אתם לא תאמינו, אבל ככה זה. אני קיבלתי, לפני הרבה שנים, היינו צריכים, כשהייתי חייל, היינו צריכים להיכנס לעזה. לפני שנכנסים לעזה, מקבלים תדרוך. עומד מגד שלנו ואומר, חבר'ה, אנחנו עכשיו נכנסים לעזה, יש פה כל מיני ארגוני טרור למיניהם, כמו זלדים אל-קסאם, ג'יהאד האיסלאמי, פתח, אשף, חמאס, ובקיצור, כמו שהיה אצלנו, פלמח, לחי, אצל, הגנה, אותו דבר. אז אנחנו צריכים לדעת להתחשב להם. אז אמרתי לו, אני חושב שזאת תעמולה שמאלנית. אז אומר, פיירמן, פה לא כולם חושבים כמוך. אמרתי, זה נכון, אבל תגיד לי, אתה, ככה, קיצור, אחר כך ניגשתי לה, תגיד לי, אתה שמעת שיעורים בפוסט-מודרניזם? אומר, כן, איך ידעת? אתם היום, אני לא יודע כמה, זאת אומרת, לא בדקתי את זה ככה אחד-אחת, אבל מישהו סיפר לי שהוא היה בפום, שזה ה... בית ספר לפיקוד ומטכ"ל, ששם מתקבלים רק מדרגת רב סרן ומעלה. אז בפום, הוא אומר, אי אפשר לסיים את הבית ספר הזה, לקבל דרגות יותר מרב סרן, בלי שאתה עובר שטיפת מוח של פוסט-מודרניזם מובהק, שנותנים לך הרצאות בפוסט-מודרניזם. ואתה צריך לשמוע ולהבין שכן, אף אחד לא בעל הבית על האמת. יש נרטיב פלסטיני, תמנים, זה עניין של... עכשיו, אני אומר פום, אני אומר את זה חיילים, מה חיילים? רמטכ"ל שלנו, זה בעצם היה הגישה שלו. לא יודע אם אתם יודעים, אבל אהוד ברק, הוא היה רמטכ"ל, שכשהוא התראיין לגדעון לוי, ובראיון לגדעון לוי הוא אמר, שאם הוא היה פלסטיני, הוא גם היה משתתף באחד, הוא היה גם מחבל, הוא היה באחד הארגוני הטרור. ואחר כך הוא רצה להיות ראש ממשלה, אז הוא החליט לעשות את השואו הראשון שלו, התחיל קמפיין לרשות ממשלה, החליט לעשות אותו במכון מאיר. למה במכון מאיר? כי כאן זה כאילו הוא ראה, קודם כל הוא חבר אישי של הרב בגון, עד היום. הם בקשרים וזה, הוא חבר יהודות מאותו קיבוץ ועניינים, של רב בגון. אבל דבר נוסף, הוא רצה לעשות קמפיין גדול, להגיד שהוא ראש הממשלה של כולם. מה זה כולם? כולם זה אומר, כולל את הפנאטים, ימנים, דתיים, אפילו הנה, מעוז שלהם, מכון מאיר. אני שם מופיע והם ישבו ויקשיבו לי ועשו שם ויחמחו לי כפיים בסוף ה... בסוף ההרצאה. ואכן כך היה, הוא הגיע למכון מאיר לתת פה הרצאה. דיבר על מה? כמובן, על חופש, שוויון ודמוקרטיה, על אהבת האדם, אהבת הזולת, וכן, דיבר מה שהכוחות הנאיבים, שזה נשמע כאילו הריטוריקה של השמאל הנאיב. ואז כשהוא גמר, אז שאל אם יש שאלות, אני הרמתי יד, כן, בבקשה, תציג את עצמך, הצגתי, הכל, כן, בבקשה, מה אתה רוצה לשאול? אמרתי, האם זה נכון מה שאתה אמרת, שאתה היית מצטרף לאחד ארגוני הטרור הפלסטיני? הוא אומר, כן, זה נכון. אז אמרתי, כי אני נולדתי פלסטיני, נולדתי ערבי, אז כן, הייתי מצטרף. אז אמרתי לו, תגיד לי, ואם אתה היית נולד בגרמניה, אתה היית מצטרף לאס-אס, או לגיסטאפו, או לוורמאכט, או לאיזה קבוצה מהם אתה היית מצטרף? ואז התחילו להתנפל עליי, ועושות, תגיד את זה, והתחילו לעשות סימנים, אתה מישהו קם, מה אתה אומר, רב בגוד יחז עליך, וזה כאילו, אתה מקלקל פה הכל. אז התחילו אנשים להגיד, כן, הוא צודק, הוא צודק, וזה, והתחילו להגיד, מה פתאום הוא צודק, הוא לא, זה, יש הבדל בין המחבלים ובין הנאצים, מה ההבדל? כל בית מדרש, התחילו צרחות, ואז המנהל קמפיין של ברק, אומר לצלמים, ואז פתאום אתה שומע, טליק, 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 כל הפרוג'קטורים התחילו לחבות, ואומר, קאט, וקיצור, קלקלתי לו כל השואו וההופעה, אבל אחר כך אמרו לי, מה, זה לא בסדר, הוא פה אורח, וזה, אמרתי, תשמע, יכול להיות גם אני מנשמות התוהו, לא יודע, אני, אבל זה היה חשוב למחות, מה זאת אומרת, איזה מין דבר זה. ובאמת הם אחר כך לא הציגו את זה, לא יראו את הסרט הזה בקמפיין שלהם, כי כבר אי אפשר היה לה... מה אתה אומר? בטון, אבל אי אפשר היה להראות על זה סרטון, כי תמיד צלמו הרי כל ההמשך, גם כן, אנשים אחרים, אתה לא יודע, אתה לא יכול לעשות פה אידיליה. אז לעניות דעתי, זה לא מקרה שהכוחות הללו, הם רוצים לפרק לך את המציאות. זה לא מתוך נאיביות, לא מתוך חולשה, ולא מתוך זה שאוהבי שלום, אלא ישנם שדים של פוסט-מודרניזם, שהם באופן ציני, ובשבילי זה דוגמה קלאסית לזה, זה היה התגובה של ז'אן פול סארטר, שהוא אחד מפילוסופים האקזיסטנציאליסטים הגדולים בעולם, נחשב מצרפת, כל זה. הוא, כשהוא פעם ראשונה גילה שסטלין, הוא מדכא אנשים, והוא עושה גולאגים ומחנות ריכוז, והרק שם עשרות מיליוני אנשים, אז הסרטר אמר לקבוצה שלו, כאילו, אל תפרסמו את זה, אל תגידו לאף אחד, תשמרו את זה בסוד. למה? כי זה יכול להכפיש לנו את הדרך. עכשיו, כל השמאל יהיה אשם בזה, יגידו שאנחנו כולנו לא בסדר. אז תשמרו את זה בסוד. בשבילי זה סימן שהוא לא מחפש את האמת וצדק ויושר ואהבת האדם. כי אם אתה מחפש אהבת האדם, אתה צריך ראשון לצוג ולהגיד, תיזהרו מסטליניזם, תיזהרו מהדרך הזאת, כי היא מובילה להשמדה, אנשים ימותו, אם זה מתפשט, זה יכול לקרות גם בצרפת, תיזהרו, תתנגדו לזה. אבל זה, הוא לא אמר את זה. למה הוא לא אמר? כי הוא לא מחפש אמת, צדק ויושר. הוא מחפש שהקונצפציה שלו, הנרטיב שלו, ההשמדה שלו, זה מה שיהיה בעולם. זאת הגישה שלו. ואותו מישל פוקו שאני הזכרתי לך קודם, הוא רץ לחומייני, נפגש איתו, וכתב ושיבח אותו. ויש לכם פה קטע מהספר שהוא מתאר באנגלית, מתאר פה את הערכה הגדולה של מישל פוקו לחומייני, כי הוא ידע שזה כוח הזה, כוח סטני, שעומד שם להרוס את העולם. והוא הלך וכתב בעדו מאמרים ושיבח ונתן לזה גושפנקה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהשדים הם לא סתם מקלקלים, אלא הם מביאים להשמדה. זה כוח מסוכן. ומה שאני רוצה להגיד, שהאלטרנטיבה היחידה לכל הדבר הזה, זה הגישה שאתה מבין שיש אמת. יש אמת אחת. אמירה שכל אחד והאמת שלו זה אמירה סתנית. יהדות אומרת יש אמת. אמת אחת ויחידה. אמת של התורה. שהיא ניתנה לנו במעמד הר סיני מאת השם יתברך וזאת האמת. זאת הדרך של העולם. כי אם אתה לא לוקח את הדרך הזאת, אז אין לזה סוף. זאת ההשמדה. העולם, הם פשוט מובילים את העולם, כמו שאמר דוסטויבסקי שם, קירילוב, אנחנו נהרוס לך את העולם היפה שבנית. אם אין יהדות, אם אין אלטרנטיבה לפוסט-מודרניזם, אז אין כלום. ואם אין לך יהדות, אז אתה יכול להגיד כל דבר. למה זה ולמה הקומוניזם, למה הקפיטליזם, למה האימפרסיוניזם, למה האימפריאליזם, למה ככה, מי אמר כל אחד. אין אמת. ולכן מופיע פסימיזם, פסימיות וייאוש וכל זה. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק במקור חמש, בזה נסיים. הספקנות היא תוצאה של האליליות, והאחרונה היא תוצאה של ההתרשלות המחשבה. כאשר אתה פוסט-מודרניסטי, זאת ההתרשלות המחשבה. והלא, כל הפסימיות נובעת היא רק מזה התוכן היחידי של הספקנות, שמה החיים החומריים הם כל היש, כל החיים. ועד כמה יוכל יסוד הרעוע כזה, שאין לו כל סמיכות, סמיכה מדעית ברורה, זאת אומרת להגיד שמה שאתה רואה פה במציאות, זאת רק את זה, ולפי זה אתה מגיע שאין אמת אבסולוטית. אבל אין לזה שום סמיכות וכל הוכחה מדעית ברורה, כי אם היא אמונה עקשנית. זה פשוט אתה מאמין באי האמונה שלך, אם מאמין בכפירה, מאמין בהרס. לערער יסוד החיים מלאי דעת ואמונה עליונה. לזה אתה נועד. והדרך היחידה שיכולה לעמוד מול פוסט-מודרניזם, זאת אמירה של עם ישראל, שיש אמת, שם אחד ושמו אחד, והוא נתן לנו תורה, ואת האמת הזאת היחידה, מכל הדתות אחרות שבעולם, זאת האמת היחידה שהיא ניתנת להוכחה, רציונלית, ברורה, שיש לזה דברים שניתנים לבדיקה שכלית, ועל זה בעצם כתבתי את הספר האחרון, זה אמונה ברורה, שזה לא סתם, כן, כל אחד והאמת שלו. הביטוי הזה זה ביטוי של השדים של פוסט-מודרניזם. נעצור כאן.